שלום לכולם, לפני שנתחיל, נזכיר קודם את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור עלה לאוויר, זה יהיה טיפה ארוך. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יוסף צבי בן אהרון הלינגר, זיכרונו לברכה, שהיום כ"ז שבט, יום פקודת שנתו. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת יצחק שרידה בן נונה, זיכרונו לברכה. והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת סבא וסבתא של אחד הלומדים, שהם גם ההורים של תיבדל לחיים טובים וארוכים, חברה מאוד מאוד טובה של אמי, זיכרונה לברכה. והם חווה חיה בת מתתיהו שטרמן, זיכרונה לברכה, ואברהם יצחק בן אהרון יוסף שטרמן הלוי, זיכרונו לברכה. היורצייט של שניהם זה בימים אלו בסוף חודש שבט. חווה הייתה מקפידה מאוד במצוות אדם לחברו, והגשימה את האהבה הגדולה שלה לארץ ישראל. אברהם יצחק היה מתהלך באמונה שלמה שכל דוד רחמנה לתו אביד, והיה עוסק בצורכי ציבור באמונה, שזכות הלימוד של כולנו ביחד יהיה לעילוי נשמת כולם, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ז במסכת מועד קטן. נתחיל בשורה השמינית בעמוד א', נסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נמשיך לעסוק בענייני נידוי, בחלק השני נחזור לדיני למי מותר להתגלח בכל המועד, ובחלק השלישי נחזור שוב לדיני אבלות. אז החלק הראשון המשך הנושא של נידוי, ונחלק אותו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה שלושה סיפורים על נידוי. סיפור ראשון מאוד ארוך זה לגבי תלמיד שחשדו בו בענייני צניעות, ונחלק אותו לחמישה שלבים. שלב ראשון, חשדו בו, רב יהודה מתלבט אם לנדות אותו, כי מצד אחד צריך לנדות וזה חילול השם אם לא, מצד שני יהיו לו הרבה תלמידים ותלמידים צריכים אותו, ואז הוא לומד בשם רבי יוחנן שצריך לנדות אותו, כי כמו שכתוב במלאכי ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות, ומסביר רבי יוחנן שצריך ללמוד מרב כזה שהוא דומה למלאך ולא אחד שהוא חשוד בענייני צניעות, ולכן השיקול שצריכים ללמוד ממנו זה לא שיקול, ובאמת רב יהודה מנדה אותו, זה שלב ראשון. שלב שני, רב יהודה כבר חולה והולך למות, ובאים לבקר אותו, וגם אותו תלמיד בא לבקר, וכשרב יהודה רואה אותו הוא מחייך והוא מסביר שהוא שמח בזה שהוא לא התחנף אפילו לאדם כמוהו שהיה תלמיד גדול, אלא הוא נידה אותו. ושלב שלישי, רב יהודה באמת נפטר, ואותו תלמיד מנצל את זה ובא לבקש שיתירו לו את הנידוי, וכמו שראינו אתמול להלכה לפי המאמר, לא צריכים שדווקא מי שנידה הוא יתיר, אבל בכל זאת צריך מישהו שהוא באותה רמה, ולכן אמרו לו, כאן אין מישהו כזה, לך לארץ ישראל לרב יהודה נשיאה, הוא הנכד של רבי, ותבקש ממנו. אז רבי יהודה שם ממנה את רבי עמי שיבדוק את העניין, ורבי שמואל בר נחמני עומד על רגליו ואומר שלא יתירו, ואומר, אם את הנידוי ששפחה של רבי יטילה לקח 3 שנים להתיר, אז כך אנחנו נתיר בכזו קלות נידוי שעשה רב יהודה, ובאמת לא יתירו לו. ושלב רביעי, יוצא התלמיד בוכה, ובא הצירה ועוקצת אותו באמה שלו, כלומר באותו מקום, ואז הוא נפטר מזה. ותראו בתוספות שאומר שזה מידה כנגד מידה, שהוא נעקץ באותו מקום בגלל שהוא היה חשוד בענייני צניות, ואז רצו לקבור אותו, ובהתחלה רצו לקבור אותו במערה של החסידים, אבל המערה לא קיבלה אותו. תוספות אומר שהגיע נחש ועצר אותה מלהיכנס, ואז קברו אותו במערה של הדיינים, ששם הוא כן התקבל. ולמה הוא התקבל שם? כי בכל זאת הוא לא היה כזה רשע, כי לפחות כשהוא חטא הוא עשה את זה במקום רחוק שלא מכירים אותו, שלא יחילו לשם, כמו שאמר רבי הילה, שמי שרואה שיצר מתגבר עליו שלא יחטא איפה שמכירים אותו, אלא ילבש שחורים וילך למקום אחר שלא יחילו לשם. תוספות אומרים שאולי לפחות עד אז הוא יתגבר על היצר שלו. ועד כאן 4 השלבים של הסיפור הראשון. ראינו כאן כמה עקרונות, וזה שלא צריך שדווקא מי שנידה הוא זה שיתיר את הנידוי, אבל כן צריך מישהו באותה רמה, וגם אז לא ממהרים להתיר. זה הסיפור הראשון. הסיפור שני הוא אגב הסיפור הראשון. תוך כדי הזכרנו את הנידוי שהטילה השפחה של רבי, אז בואו נראה את זה. אז השפחה של רבי ראתה אדם שמכה את בנו הגדול, והיא הטילה עליו נידוי בגלל זה, כי אמרה, הרי זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי יכול להיות שהבן לא יתאפק ויכה את האבא בחזרה. ויש באמת ברייתא שאומרת שזה באמת לפני עיוור. זה הסיפור השני, ואנחנו רואים כאן שבעצם כל אחד יכול לנדות, אפילו השפחה של רבי. והסיפור השלישי, וזה לגבי ריש לקיש, שכנראה עבד בזמן הפנוי שלו בתור שומר בפרדס, ותוך כדי שהוא שומר הוא רואה אדם שמגיע ופשוט לוקח תנים ואוכל בלי רשות. אז ריש לקיש גוער בו ואדם לא מתייחס, אז ריש לקיש מטיל עליו נידוי ואומר לו, אדם, דווקא לך מגיע נידוי, כי הטלת עליי נידוי שלא כדין, לך לבית דין, תתבע אותי קודם. מה זה סתם ככה להטיל נידוי? ובאמת החכמים אומרים לריש לקיש שאדם צדק, ולכן ריש לקיש כרגע בנידוי, והוא צריך לבקש מאותו אדם שיתיר לו את הנידוי. אבל אומר ריש לקיש, אני יודע מי הוא הלך, אז אמרו לו, תלך לנשיא, כי כמו שאמרנו, אפשר שמישהו אחר יתיר כשאין ברירה, אבל זה חייב להיות מישהו גדול יותר, וכשלא יודעים, אז הולכים לנשיא. זה היה הסיפור השלישי, ולסיכום הסיפורים ראינו כמה עקרונות. א', כל אחד יכול להטיל נידוי, גם השפחה, ב', מי שמנדה אדם שלא כדין הוא עצמו חייב נידוי, וג', לא צריך שדווקא מי שיתיל את הנידוי יתיר אותו, אפשר מישהו אחר, אבל א', אי אפשר לעקוף את מי שנידה, כלומר, כל עוד הוא עדיין חי, חייבים ללכת קודם כל אליו, אם אין ברירה, הולכים למישהו אחר, וב', כשהולכים למישהו אחר, זה צריך להיות מישהו ברמה גבוהה יותר, ולכן שלחו את התלמיד מהסיפור הראשון לרבי יהודה נשיאה בארץ ישראל, ואת ריש לקיש שלחו לנשיא, ועד כאן הסעיף הראשון, הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', שלושה סיפורים בענייני נידוי. הסעיף השני ברבע התחתון של עמוד א', זה קשור לסיפור הראשון שראינו, וזה מה באמת עושים כשתלמיד חכם סרח, ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד זה שומרת הגמרא, אם אב בית דין או תלמיד חכם סרח, קודם כל לא ממהרים לנדות אותו, אלא אומרים לו, היכבד ושב בביתך, תעזוב את העמדה הציבורית, אבל אם הוא ממשיך לחטוא, אז כאן יש כבר מחלוקת, באושה כן היו כבר מנדים אותו, כי זה חילול השם אם לא ננדה, כמו שראינו מקודם בסיפור, אבל ריש לקיש לא היה מנדה בפרהסיה, כמו שכתוב, וחשל גם נביא עמך לילה, כלומר תחסה אותו כמו לילה, שלא כולם ידעו, לא כתוב מה ריש לקיש כן היה עושה, בכל אופן עד כאן הדבר הראשון. דבר שני, מר זוטרה מספר שכשהוא נאלץ לנדות צור במרבנן, תלמיד חכם, אז הוא הקפיד על שני דברים. קודם כל, לפני שהוא נידע אותו, הוא נידע קודם כל את עצמו, להראות שהוא משתתף בצער שלו או מתוך כבוד. ודבר שני, הנידוי היה רק עד אותו הערב. בערב, מיד כשהוא הגיע הביתה, הוא התיר לעצמו את הנדר, ואז התיר גם לתלמיד, תראו תוספות למה הוא קודם התיר לעצמו, ועד כאן הדבר השני. דבר שלישי זה שרב פאפה משבח את עצמו ואומר, תיתי לי, מגיע לי שכר שלא נידיתי אף פעם תלמיד חכם. ומסבירה הגמרא, אז מה הוא כן עשה אם היה תלמיד חכם שהיה צריך נידוי? הוא היה מלכה אותו, זה עדיף מנידוי, ככה גם היו עושים בארץ ישראל. ועד כאן הסעיף השני לגבי נידוי תלמידי חכמים. הסעיף השלישי לגבי נידוי, זה כבר 8 שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי עוצמת הנידוי, וכאן נראה 5 דברים. דבר ראשון, הגמרא מסבירה מה זה בכלל הביטוי שמת, שזה נידוי. רב אומר שזה מלשון שם מיטה, שהנידוי הוא כמעט כמו מיטה. שמואל אומר שזה מלשון שממה. בכל אופן, אנחנו רואים שנידוי זה דבר מאוד עוצמתי, זה דבר ראשון. דבר שני, עד כמה הנידוי משאיר רושם. כלומר, אחרי שמתירים את הנידוי, עד כמה זה נשאר בנפש. אז הגמרא אומרת שזה כמו שמן ששמים בתוך התנור, שזה בעצם אף פעם לא ממש יורד. לעומת זאת, ריש לקיש אומר, זה כן יורד, והוא לומד את זה מהגימטריה של חרם ורחם, ששני 248, כלומר, הנידוי כמו חרם נכנס בכל 248 האיברים של האדם, אבל אחרי זה, כשמרחמים, הרחם גם כן מוציא את זה מכל 248 האיברים, ולא נשאר רושם. עד כאן הדבר השני. דבר שלישי, יש נידוי אפילו לכלב. מסופר שפעם אחת היה כלב שאוכל את הנעליים של התלמידים, ונידו אותו והזנב שלו נשרף והוא מת. ודבר רביעי, נידוי זה גם סוג של כללת מוות, כי מסופר שהיה זה בריון שהציק לתלמיד חכם, והתלמיד חכם פחד לנדות אותו, פחד לפנות הביתין שינדו אותו, אז רב יוסף יעץ לו שיקח את הפתק נידוי מהביתין וישים בקד וילך לבית הקברות, ויתקע שם בשופר 1,000 פעמים לתוך הקד יום-יום למשך 40 יום, ואז באמת הקד פקע ואותו בריון מת. זה דבר רביעי, שהנידוי זה גם בעצם סוג של כללה. ודבר חמישי, באותו הקשר, למה כשמנדים משתמשים בשופר? זה מלשון שנפרעים ממנו השין, הפה והריש, מזכיר את השופר. ולמה כשתוקים תוקים דווקא שברים ולא תקיעה? כי הנידוי משבר כל בית קבוע, כלומר כל אדם גאה. עד כאן 5 דברים על העוצמה של הנידוי, ובזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי נידוי. החלק השני של השיעור, בשורה השביעית בעמוד ב', מחזיר אותנו לנושא של המשנה, וזה למי מותר להתגלח במועד, ולגבי זה נראה עכשיו 2 סעיפים. סעיף ראשון זה שראינו שבין השאר שנזיר ומצורה מגלחים. במה מדובר? אז נזכיר שבנזיר אינו 2 הסברים, או הכוונה היא לנזיר שסיים את הנזירות שלו בטוב, וכשהוא מסיים הוא צריך לגלח את כל גופו, אז אם הוא סיים בכל המועד, אז הוא מגלח בכל המועד. הסבר שני זה שבאמצע הנזירות הוא נטמע, אז כשהוא נטמע בנזירות יש לו תהליך של התארות של 7 ימים, וביום השביעי הוא מגלח, אז גם אם זה יצא בכל המועד, אז הוא מתגלח. זה לגבי נזיר. לגבי מצורה, הכוונה היא שכשהצרת עוזבת אותו והוא מתחיל את תהליך הטהרה, אז ביום הראשון והשביעי של הטהרה הוא צריך להתגלח, אז גם עם זה, אם זה נחת בכל המועד, הוא עושה את זה בכל המועד. זה הפשט של המשנה. אבל שואל רבי רמיה, האם זה דווקא כמו הפשט, שרק אם הם לא יכלו לגלח לפני, אז הם מגלחים במועד, או שגם אם הם יכלו להתגלח לפני, גם אז מותר להם, ואומר לו רבי זרע, אתה צודק, יש ברייתא שאומרת שגם אם יכלו והם פשעו ולא עשו לפני, גם אז מותר. ולמה? כי בשני המקרים, גם בנזיר וגם במצורע, יחד עם התגלחת יש גם קורבנות. בנזיר שסיים אז הקורבנות באות יחד עם התגלחת, בנזיר שנטמע ובמצורע זה בא יום אחרי, בכל אופן יש קורבנות, ולכן אפילו שהוא פשע והוא יכל לעשות את זה לפני ולא עשה, בכל זאת אנחנו לא רוצים בגלל הפשיעה שלו לדחות את הקורבנות לאחרי החג, עדיף להקדים אותם כמה שיותר, ולכן הוא יגלח וימשיך את התהליך גם בחג עצמו, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה ברייתא תנא בשליש העליון של עמוד ב', ושם יש עוד שני אנשים שהמשנה לא הזכירה, שגם הם יכולים להתגלח במועד, וזה אבל שסיים וכהן שסיים. נסביר אותם אחד אחד, לגבי אבל זה יהיה טיפה מורכב, לגבי כהן זה מאוד פשוט. לגבי אבל, נקדים קודם כל כמה הקדמות. לאבל יש כמה שלבים באבלות. יש לו את השבעה, יש לו את השלושים, יש לו את השנה. בכל אופן, גם בשבעה וגם בשלושים אסור לו להתגלח, זו הקדמה אחת. הקדמה שנייה, יש מחלוקת תנאים מתי מסתיים את השבעה ומתחילה השלושים. אבא שאול אומר שהיום השביעי עולה לכאן ולכאן, כלומר זה גם היום האחרון של השבעה, ואז מתישהו בשעות הבוקר האבל קם מהשבעה עצמה, כי אנחנו אומרים שמקצת היום ככולו, וזה גם היום הראשון של השלושים שמתחיל מתחילים אז ומסתיימים בסיום 30 יום מתחילת השבעה. בקיצור, זה עולה לכאן ולכאן, וכך באמת ההלכה. לעומת זאת רבנן אומרים לא, השבעה זה עד סוף היום השביעי, לא אומרים מקצת היום ככולו, והשלושים מתחיל רק בתחילת היום השמיני למשך 23 ימים, זו הקדמה השנייה. הקדמה השלישית, כשמגיע רגע לחג, זה מבטל את האבלות. את מה זה מבטל? אז זה מבטל רק את אותו שלב עיקרי שבו האבל נמצא. כלומר, כשהאבל הוא בשבעה, אז אמנם השבעה זה גם חלק מהשלושים וחלק מהשנה, אבל כרגע העיקר זה שהוא בשבעה שלו, ולכן הרגל יבטל את דיני השבעה, אבל זה לא יבטל ממנו את דיני השלושים, כך שלאדם כזה עדיין יהיה אסור להתגלח, כי גם בשלושים אסור להתגלח. ואותו דבר, אם הרגל הגיע כשהוא כבר בשלושים שלו, אז זה יבטל את השלושים, אבל זה לא יבטל את השנה, זו הקדמה השלישית. הקדמה הרביעית, במצב שבו מגיע רגל ומבטל את האבלות, אז עקרונית זה אמור לקרות רק כשמתחיל הרגל עצמו, כלומר בערב, כשיכנס החג, לא לפני, אבל לכבוד הרגל, התירו לו להתגלח כבר לפני החג. זו הקדמה הרביעית. שוב ההקדמות, לאבל אסור להתגלח גם בשבעה וגם בשלושים. יש מחלוקת מתי מסתיים את השבעה ומתחילה השלושים. לפי אבא שאול, היום השביעי עולה לכאן ולכאן, זה גם הסוף של השבעה וגם התחלה של השלושים. לפי רבנן, היום השביעי זה סיום השבעה, והשלושים מתחיל ביום השמיני. דבר שלישי, כשמגיע רגל הוא מבטל רק את אותו שלב שבו אבל נמצא, לכן אם הוא בשלושים זה יבטל את השלושים, אבל אם הוא בשבעה זה יבטל את השבעה, אבל עדיין יהיה דיני השלושים, כלומר בעצם עדיין אסור לו להתגלח. ודבר רביעי, כשהרגל מבטל וכן מתיר לו להתגלח, אז הוא יכול להתגלח כבר בערב החג, לכבוד החג, עד כאן הקדמות, ועכשיו נעבור לברייתא. הברייתא כאמור אמרה שיש עוד אדם שיכול להתגלח במועד, וזה אבל שסיים את האבלות, כלומר שלפני החג הוא לא יכל להתגלח כי הוא עדיין היה אבל, ואז בחול המועד הוא כבר לא אבל, אז מבחינת דיני האבלות הוא יכול להתגלח, אבל זה חול המועד ובחול המועד אסור. אומרת הברייתא שבשבילו מתירים, כי הוא לא יכל להתגלח לפני, אז הוא יכול להתגלח עכשיו במועד. זה מה שכתוב בברייתא, והשאלה שלנו זה על איזה מקרה מדובר, ואחרי שנבין במה מדובר, נבין גם למה המשנה שלנו לא הזכיר את המקרה הזה. אז באיזה מקרה מדובר? וכאן הגמרא נכנסת לבעיה. כי מצד אחד, אם נאמר שהחג היה בשבעה שלו, אז אמנם מבטל את השבעה, אבל את השלושים זה לא מבטל, כמו שאמרנו בהקדמה. וממילא, עדיין אסור להתגלח במועד, לא רק בגלל דיני חול המועד, אלא פשוט כי הוא עדיין בשלושים שלו, ואסור להתגלח. אז לא יכול להיות שהחג היה בשבעה שלו. אבל מצד שני, גם לא יכול להיות שהחג היה בשלושים שלו, כי במקרה כזה, אמנם החג מבטל את השלושים, ומבחינת דיני אבלות, אחרי החג הוא באמת יכול להתגלח, אבל אין סיבה שנתיר לו את זה בחול המועד, כי הוא יכול לעשות את זה לפני החג. כי הרי כמו שאמרנו בהקדמה, כשהחג מבטל, אז מרשים לו להתגלח לא רק מיד אחרי החג, אלא גם לפני החג, לכבוד החג, אז אין סיבה שנרשה לו להתגלח במועד. אז שוב, אם החג נפל בתוך השבעה, אסור להתגלח כי זה ביטל את השבעה, אבל זה לא ביטל את השלושים. אם החג נפל בשלושים, זה אמנם ביטל את השלושים, אבל עדיין אסור להתגלח כי הוא יכל לעשות את זה לפני. אז עוד פעם, לא מובן על איזה מקרה הברייתא דיברה, שמצד אחד אנחנו בשלושים והחג ביטל את השלושים, אבל מצד שני, הוא לא יכל לעשות את זה לפני. אז בהתחלה הגמרא מציעה שאולי מדובר שלפני החג היה שבת, אז הוא לא יכל להתגלח בערב החג, כי זה השבת, אבל את זה הגמרא דוחה. מה הבעיה? שיתגלח בערב שבת. כלומר, כמו שכשאנחנו אומרים שהחג מבטל, אז מרשים לו להתגלח בערב החג לכבוד החג, אז אם ערב החג זה שבת, אז מרשים לו להקדים את זה בעוד יום, בערב שבת. אז עדיין, מה הבעיה? הוא יכל להתגלח לפני. אז על זה עונה הגמרא, שכאן מדובר במקרה מאוד ספציפי. שהחג היה לא סתם איפשהו בשלושים, למשל ביום התשיעי והלאה, אלא החג היה ביום השמיני, ויום לפני זה, היום השביעי שלו, היה שבת. וכאן זה כבר בעיה, כי נכון שאמרנו שבמקרים כאלו יכול להתגלח בערב שבת, אבל כאן ערב שבת זה כבר היום השישי שלו. את זה לא התירו, כי אמנם החג מבטל את השלושים, כי הוא כרגע כבר בעצם בשלושים, אבל לפגוע גם בשבעה זה לא. אז מילא להתגלח בשביעי שלו זה בסדר, מקצת היום ככולו, בזה גם אפילו רבנן מודים שהוא יכול להתגלח, אבל להתגלח בשישי זה אסור, ולכן במקרה כזה אמרה ברייתא שמצד אחד החג ביטל את השלושים, ומבחינת האבלות שלו הוא יכול להתגלח מיד אחרי החג, מצד שני הוא לא יכל להתגלח לפני החג, כי היה שם שבת ולפני זה זה כבר השישי ואי אפשר, ולכן מרשים לו להתגלח במועד. זה ההסבר של הברייתא, ועכשיו למשנה שלנו, למה היא לא התירה את זה? אומרת הגמרא כי היא סוברת כמו רבנן ונגד אבא שאול. כלומר, הסיבה שהיא לא מתירה את זה, זה לא בגלל דיני חול המועד, אלא בגלל דיני אבלות. כלומר, היא סוברת שבמקרה כזה, החג לא מבטל את השלושים, והוא בעצם עדיין בשלושים שלו, ולכן הוא לא יכול להתגלח. למה זה לא מבטל את השלושים? כי היא סוברת כמו רבנן. כלומר, הברייתא סוברת כמו אבא שאול, שהשלושים בעצם מתחיל באמצע היום השביעי, כך שכשהגיע הלילה ונכנס החג בתחילת היום השמיני, אז הוא ביטל את 30, כי הוא כבר התחיל את ה-30, והחג בא ומבטל אותו. זו הברייתא לפי אבא שאול. לעומת זאת, המשנה סוברת כמו רבנן, שה-30 לא מתחיל באמצע יום השביעי, אלא רק בלילה, כשמגיע יום השמיני, כך שבעצם ה-30 והחג התחילו באותו רגע, ובמקרה כזה, החג לא מבטל את ה-30. כי שוב, החג מבטל את ה-30 רק אם כבר התחילו ה-30 ואז הגיע החג, אבל כאן הם הגיעו ביחד, לכן ה-30 לא מתבטלים, ואסור לו להתגלח, לא בגלל דיני חול המועד, אלא פשוט כי הוא עדיין ב-30 שלו. עד כאן הסבר של הגמרא, כדאי לראות בגרסה הארוכה של השיעור, ששם גם הראינו תרשים ככה עם לוח שנה שנראה את זה בעיניים. בכל אופן, עד כאן לגבי המקרה הראשון של הברייתא, לגבי האבל. המקרה השני שהברייתא הזכירה זה לגבי כהן, היו 24 משמרות כהונה, וכל משמר היה עובד שבוע, וההחלפה של המשמרות הייתה נעשית בשבת, והדין הוא שהכהנים, שזה התור שלהם, שזה המשמר שלהם, באותו שבוע הם לא מתגלחים. וממילא, אם יצא למשל חג ביום שלישי, אז לפני החג הוא לא יכל להתגלח כי הוא היה במשמר שלו, אחרי החג בחול המועד עדיין הוא לא יכול להתגלח כי הוא עדיין במשמר שלו, אבל מיום ראשון, שעכשיו הוא כבר לא במשמר שלו, אז מבחינת דיני המשמר הוא יכול להתגלח, אז אומרת הברייתא שגם מבחינת חול המועד מתירים לו בחול המועד עצמו. זו הברייתא, ולמה המשנה שלנו חולקת על זה ולא הזכירה את זה? כי לדעתה, גם כשמגיע יום ראשון, כלומר נגמר התור שלו, בעצם עוד לא נגמר התור שלו. כי חול המועד זה זמן מיוחד, כי בחול המועד מותר לכל הכהנים לעבוד, וכל הכהנים מתחלקים בבשר של הקורבנות. ממילא זה נחשב כאילו זה המשמר של כל הכהנים, ובעצם לכל הכהנים אסור להתגלח בכל חול המועד, לא רק בגלל דיני חול המועד, אלא פשוט בגלל דיני המשמר. לכן המשנה לא הזכירה את זה, כי עדיין אסור לו להתגלח, שוב, לא בגלל דיני חול המועד, אלא בגלל שהוא עדיין נחשב במשמר שלו. הברייתא חולקת על זה ואומרת, נכון, לכל הכהנים מותר לאכול ולעבוד, אבל זה לא המשמר שלו, ומבחינת דיני המשמר מותר לו, ולכן עכשיו גם מבחינת חול המועד מותר לו. ועד כאן הסעיף השני, בחלק השני של השיעור, ראינו עוד שני אנשים שלפי הברייתא מותר להם להתגלח בחול המועד, וזה אבל וכהן שסיים את המשמר. החלק השלישי ברבע התחתון של עמוד ב' מחזיר אותנו לדיני אבלות. היום נראה לגבי איזה שני סעיפים, מחר נמשיך עם עוד נושאים, עוד שנייה נראה למה זה מובא כאן, וזה בהקשר על הסעיף הראשון. אומרת הגמרא בסעיף הראשון, תנו רבנן, מי שמותר לו לגלח במועד, למשל מי שיצא מהכלא במועד, מותר לו גם לגלח באבלות. כלומר, אדם שיצא מהכלא באמצע שבוע אבלות שלו, מותר לו להתגלח באבלות, כי מדובר פה באדם שהיה בכלא הרבה זמן, ולפני זה הוא לא יכל להתגלח, לא רוצים שהוא יהיה מגודל שיער לגמרי, לכן מתירים לו להתגלח. זו הברייתא. עכשיו מקשה הגמרא מיד מברייתא אחרת שאומרת שאסור, וברב חיסטה ועונה, הברייתא השנייה צודקת. באמת, סתם ככה, גם אדם שיצא מהכלא באמצע שבוע אבלות שלו, אסור לו להתגלח. ומה שהברייתא הראשונה אמרה שמותר, זה במקרה טרגי ומיוחד שיש לו כמה אבלויות, שאז זה כבר מוגזם, נפטרו לו כמה אנשים אחד אחרי השני, יש גבול כמה אפשר לגדל שיער, ולכן מתירים לו. עכשיו, על התשובה הזאת מקשה הגמרא, אם תחפו הוא אבלות, כלומר, יש לו כמה אבלויות, אז מותר לו להסתפר ולחבס גם אם לא יצא מהכלא. אז מה החידוש בזה שהוא יצא מהכלא? אני רב חיסטה, יש הבדל. אם תחפו הוא אבליו והוא לא יצא מהכלא, אז באמת מכלים שהוא יכול קצת להקל על השיער שלו עם טער, קצת לחבס את הבגדים עם מים, אבל לא עם סבון. אבל אם הוא גם יצא מהכלא וגם היו לו כמה אבלויות, זה כבר מוגזם, מתירים לו לגמרי להסתפר כרגיל עם מספריים, לחבס כרגיל עם סבון, עד כאן הגמרה, ואם נסכם, יוצא שיש לנו שלוש רמות. סתם אדם שיצא מהכלא ישר לתוך האבלות שלו, זה לא מתיר לו כלום, יחכה כמה ימים עד סוף האבלות ויסתפר. זו דרגה אחת. דרגה שנייה, אדם שלא יצא מהכלא, אבל יש לו כמה אבלויות רצופות, זה מתיר לו קצת להקל בתר, לחבס בלי סבון. דרגה שלישית, זה אדם שיש לו את שני הדברים, גם יצא מהכלא וגם יש לו הרבה אבלויות, אז מתירים לו לגמרי עם מספריים ועם סבון, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי מי שיצא מהכלא ואבל. הסעיף השני זה מתוך הסעיף הראשון, אומר רב חיסטה באותה ברייתא שרגע הזכרנו, דיברו גם על להסתפר וגם על לחבס, שמותר לו אם יש לו את כל התנאים שהזכרנו. אז מכאן רואים שסתם ככה לאבל, לא רק שאסור להתגלח ולהסתפר, אלא גם אסור לו לחבס. האמת היא שראינו את זה כבר בדף תתוו, אבל הנה עכשיו רואים את זה גם במפורש בברייתא, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, ראינו שני סעיפים לגבי מי שיצא מהכלא באבלות שלו, וגם שלאבל אסור לחבס. ובזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בדיני נידוי וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שלושה סיפורים על נידוי, סיפור אחד על תלמיד שגם לימד הרבה אנשים, שהיה חשוד בענייני צניעות, ורב יהודה מנדה אותו למרות שצריכים אותו ללימוד, ואז כשרב יהודה נפטר התלמיד בא לבקש שיתירו לו, אבל אי אפשר שכל אחד יתיר, צריך מישהו שהוא בדרגה של רב יהודה, לכן הוא הלך לרב יהודה נשיא בארץ ישראל, אבל גם הוא בסוף לא יתיר לו, כמו שגם לא מיירו להתיר את הנידוי שעשתה השפחה של רבי, ואז אותו תלמיד באמת מת מהקשה של צירה, וזה מביא אותנו לסיפור השני, שהשפחה של רבי נידתה אדם שהיקה את בנו הגדול, שזה לפני עבר לא תיתן מכשול, וסיפור לשיר ריש לקיש נידה אדם שלקח תנים ולא התייחס לצעקות של ריש לקיש שיפסיק, ואז אותו אדם נידה את ריש לקיש בחזרה כי הוא אמר שהנידוי לא היה צודק, ובאמת אותו אדם צדק וריש לקיש היה צריך ללכת לנשיא שיתיר לו את הנדר כי לא יכול ללכת לאותו אדם כי הוא לא יודע מי הוא. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שלושה דברים לגבי כשצריכים לנדות תלמידי חכמים. אז דבר ראשון, רב הונא אמר, לא ממהרים לנדות, אלא קודם אומרים לו, יכבד ושב בביתך, ורק אם הוא ממשיך לחטוא, אז באושה כן היו מנדים, אבל ריש לקיש גם אז לא היה מנדה בפרסיה. דבר שני, מר זוטרא, כשהוא נאלץ לנדות תלמיד חכם, הוא קודם כל היה מנדה את עצמו, ורק אז מנדה את השני, וגם זה היה רק עד הערב, בערב הוא היה מתיר לעצמו ומתיר לשני. ודבר שלישי, רב פאפה אמר, תיתי לי שלא נידתי תלמיד חכם מעולם, אלא הפתרון היותר נכון, זה להלקוט אותו, זה היה הסעיף. סעיף השני. סעיף שלישי היה לגבי עוצמת הנידוי, ראינו ששמטה זה מלשון מוות או מלשון שממה, והגמרה אמרה שזה משאיר רושם באדם גם אחרי שמתירים את הנידוי, ריש לקיש אמר שלא, וראינו שאפשר לנדות אפילו כלב וזה גרם לכלב להישרף, וגם שהנידוי זה סוג של כללה וזה גרם לאדם שנידו אותו בלי שאמרו לו בכלל שהוא ימות, ושתוקעים בשופר שברים, ושברים זה מלשון שזה שובר כל בית גבוה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו לדינים של מי מתגלח ברגל וראינו שני סעיפים. סעיף אחד לגבי נזיר ומצורע, אז אפילו שהם יכלו להתגלח לפני הרגל כי הם סיימו והם פשעו ולא התגלחו, בכל זאת מתירים להם גם ברגל עצמו, כי אנחנו לא רוצים שהם ידחו את הקורבנות שלהם. זה סעיף אחד. סעיף שני זה ברייתא שמזכירה עוד שני אנשים שיכולים להתגלח במועד, וזה האבל והכהן, והסברנו אותם אחד אחד. לגבי האבל, העמלנו את זה במקרה מאוד ספציפי, וזה שהחג יצא ביום השמיני שלו, והיום השביעי של האבל היה שבת, ולכן להתגלח בערב החג, שזה שבת הוא כמובן לא יכל, להתגלח יום לפני זה הוא גם לא יכל, אפילו שזה לכבוד הרגל, כי זה היום השישי, בזה לא מתירים, ולכן באמת הוא לא יכל להתגלח, ולכן הברייתא מתירה לו להתגלח במועד עצמו. לעומת זאת המשנה לא הזכירה את זה, כי לדעתה במקרה כזה, דיני השלושים בכלל לא מתבטלים, כי החג יצא ממש עם תחילת השלושים, וצריך שהשלושים יתחילו קצת לפני בשביל שזה יתבטל. בטל. לעומת זאת אותה ברייתא סוברת כמו אבא שאול שהשלושים מתחילים לא בתחילת היום השמיני אלא באמצע היום השביעי, ולכן החג כן ביטל את השלושים ולכן מותר לו להתגלח במועד כי הוא לא יכל להתגלח לפני. זה לגבי אבל. לגבי כהן מדובר למשל שהחג יצא ביום שלישי, אז לפני החג הוא לא יכל כי הוא עדיין היה במשמר שלו ובמשמר אסור להתגלח, אחרי החג ביום רביעי, חמישי וכולי גם אסור לו, אבל אחרי שבת כשמסתיים המשמר שלו הוא רוצה להתגלח ביום ראשון, אז הברייתא מתירה לו כי הוא לא יכל לפני. המשנה לא מתירה לו כי לדעתה הוא עדיין נחשב במשמר שלו, כי בחגים כל הכהנים נחשבים במשמר שלהם כי כולם חולקים בקורבנות. זה היה החלק השני. בחלק השלישי עברנו לדיני אבלות וראינו שני סעיפים. סעיף ראשון שקשור למשנה ולחלק הקודם אומרת הברייתא שמי שיצא מהכלא למשל ובדיוק הוא גם אבל, אז כמו שבכל המועד מתירים לו להתגלח כי הוא לא יכל לפני, אז גם באבלות מתירים לו. אבל הגמרא הקשתה על זה ורב חיסד טענה וסיכמנו שיש שלוש רמות. רמה ראשונה, הוא יצא מהכלא והוא אבל, אז באמת לא מתירים לו בניגוד למה שהרגע אמרנו. רמה שנייה, זה אדם שתחפוהו אבליו, כלומר הוא אבל כמה פעמים ברצף בלי קשר לכלא, הוא לא יצא מהכלא, אז מתירים לו קצת, הוא יכול להקל על השיער בתר, לחבס בלי סבון. רמה שלישית, שיש לו את שתי הצורות אלו, הוא גם היה בכלא, וגם יצא בדיוק לתוך רצף של הבלויות לו עלינו. במקרה כזה, מתירים לו להסתפר כרגיל במספריים, וגם לחבס כרגיל בסבון. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, מתוך זה אומר רב חיסטה עולה מהברייתא הזאת, שלהבל, חוץ מבמקרה המיוחד ההוא, אסור גם לחבס, שיהיה בשורות טובות, כל טוב.